הכל בסדר. יש משהו לא, מה לא בסדר? המלך המשיח, זה נשמה גדולה. זה במקום שיחשוב על מה שמך?
מאיר שמעון.
במקום שיחשוב על מאיר, חושב על המלך המשיח. אידיאליסט. באמת ראיתי בדברים, כל אדם יש לו את המדרגות שלו. יש אדם שחושב על עצמו כל הזמן. אם אין אני לי, מי לי? כל מה חושב על עצמו. אבל זה המדרגה, כמו ילד קטן. ילד קטן, על מה הוא חושב? על עצמו, כל הזמן. יש אדם שנקרא קטנות מוחין. יש אדם שהוא מתבגר יותר. הוא כבר חושב על המשפחה שלו, על הילדים שלו, על ה... לא רק על עצמו, הוא חושב כבר על הסביבה הקרובה שלו. יש אדם עוד יותר גדול. הוא לא רק חושב על, על המשפחה, אלא הוא גם חושב על החברה כולה, על המדינה. מה יהיה עם עם ישראל? מה יהיה עם החברה? יש אדם עוד יותר גדול, לא גדול פיזית. תודה רבה, תראו. נשמה טובה, תודה רבה לך. אני רק סליחה שאני אעשה ברכה. ברוך אתה אדוני אלוהינו העולם שהכל נהיה בדברו. יש אדם שהוא עוד יותר גדול, הוא לא רק חושב על המשפחה שלו, על העם שלו, על העולם כולו. הוא חושב טוב, הוא רוצה שיהיה טוב, לכולם יהיה טוב. אתה אמרת המלך המשיח, אבל המלך המשיח זה מילה, מה מסתתר מאחרי המילה הזאת? כל העולם כולו. האמונה שלנו היא בנויה על תפיסה כללית, קוסמופוליטית, היסטורית, עולמית. זה אברהם אבינו. אברהם אבינו, מה זה? אב המון גויים. כל המהות שלנו כעם היהודי, זה לא רק מה אנחנו חושבים על עצמנו. חושבים גם על האנושות כולה, על העולם כולו. על... רוצים שיהיה טוב לכולם. מי שמממש את הטוב הזה, זה הקדוש ברוך הוא. אבל מי השליח שלו בהיסטוריה לגילוי הטוב של אלוקים, זה נקרא המלך המשיח. המלך המשיח יבוא במהרה בימינו. זה המציאות האידיאלית שאליה אנחנו שואפים. בכלל כל ההיסטוריה שלנו מגיד מראשית אחרית. זאת אומרת, אנחנו רואים את ההיסטוריה לא כצירוף של מקרים, אלא כפרוגרמה, כתוכנית. תוכנית שיש לה התחלה, ויש לה גם סוף, אחרית הימים. התחלה זה בריאת העולם, והסוף זה אחרית הימים, החזון אחרית הימים. לא יסגל לחרב, לא ידעו למלחמה, יהיה טוב, כולם יהיו שמחים, כולם יהיה טוב. כל הכבוד לך, מאיר. אתה חושב... חסר לך הדבר הזה, אתה אומר.
אחרי העבירה שאיבדנו שבוע שעבר, אמרנו עכשיו, רק הוא צריך לך, אין לך.
נכון. איך אומר הרמה? בכל יום אצפה לו, אף על פי שיתמהמה,
אני אבוא. עכשיו אין לו ברירה.
באמת, היא אומר בזכותו של הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, שבכל דור ודור יש את ה... הייתי אומר, את הנר שלו, את האור שלו, את ה... מי שמאיר לדור, כן. אז אין ספק שהוא היה, מבחינה מסוימת, אור גדול לדור שלנו, כן. הרבה, קירב הרבה אנשים, ועשה שינוי במדינת ישראל, מבחינת יחס ליהדות, לתורה, להרבה דברים. יהיה זכרו ברור. בכל זה, השיעור הזה היו נשמעת ההורים. איך קורא להם?
גולדה בת חיים
אהרון. ו?
בת רבי עקיבא.
ו?
יהודית
בת רבי עקיבא.
כן. דיבר, רבא דיבר.
כן.
ענה דיה בת אבא.
ענה דיה?
ענה דיה.
לאה בת אבא. היא לא נשמעת. הם נפטרו בתאונה? רגע באפו. כתוב, אדם צריך לכבד את ההורים בחייו. ואחרי חייו, במותם, אחר מותם, כן. אז מצווה גדולה, אתה עושה שאתה מכבד אותם לילה נשמתם. רבותיי, אנחנו נפתח את תורות התשובה. תקפו בבקשה. בפרק ד' דף למד זין. אולי נתחיל בסעיף ד', בסעיף ד', בבקשה. אבל לפני שנפתח את הסעיף הזה, אני רוצה להגיד איזה דבר. היכולת של האדם להתבונן, להשיג דברים, יש בזה מדרגות מדרגות. כמה שהאדם הוא יכול לצאת מהתחום המצומצם, הפרטי וכל זה, אז זה, יש לו השגה יותר גדולה. וההפך, כמה שהוא בתוך רק בדברים שלו, בפרטיות שלו, אז ההשגה שלו היא יותר פחותה. זאת אומרת, אנחנו יכולים להתרומם, לעלות, ויכולים גם לרדת. עכשיו, קנה המידה לעליות והירידות של הבן אדם, מישהו כאן היה לו עליות וירידות של בן אדם, אם שהיה לו, לך היה עליות וירידות, גם לי. כל יום עולים ויורדים בו, עולים ויורדים בו. כמה שאדם הוא יותר פרטי, הוא חושב על עצמו מדרגה יותר נמוכה. אני אסביר גם מדוע. כי אתה חלק ממשהו, חלק מהעולם, חלק מהחברה, חלק מכל דבר. כמה שאתה מתנתק יותר מהכלל, אתה מדרגה יותר נמוכה. עבר מדולדל לפעמים. ההפך, כמה שאדם יותר, יש לו תפיסה כללית יותר, יחס כללי יותר, מעגלים יותר גדולים, זו מדרגה יותר גבוהה. דרך אגב, זה משפיע גם על מצב הרוח. בחסידות, ככה, בחסידות מדברים על מצבי רוח, אז כתוב בחסידות, כמה שאדם יותר חושב על עצמו, הוא בעצבות יותר גדולה. כמה שאדם יותר יוצא מהפרטיות שלו, יותר בשמחה. למה? כי הוא מחובר יותר. וזה המציאות הזאת של עצבות ושמחה, אפשר לחלק את זה, נאמר, ל-10 מדרגות. ואתה יכול, זה כמו סולם כזה, אתה יכול לעלות ולרדת. כשאני רואה בן אדם עצוב, אני אומר, האדם הזה שקוע בבעיות הפרטיות שלו. בטוח. אני רואה איזה אדם שמח, מבסוט, כל... זה אידיאליסט. הוא אדם כללי. אכפת לו מכולם. תורם לכולם, עושה משהו לכולם. ככה זה, כל דבר. בחסידות ככה. כאן הרב מלמד אותנו יסוד גדול. נקרא את הסעיף, הסעיף ד' איך אדם ואיך יהודי צריך להסתכל על המציאות, על העולם שאנחנו חיים בו. בואו נראה את זה בתוך. הטבע העולמי וכל יציר פרטי, ההיסטוריה האנושית וכל איש יחידי ומעשיו צריכים להיות מסוכרים בסקירה אחת. אתה לא בודד בעולם, אתה חלק ממשהו. כל הטבע, כל הבריאה, כל ההיסטוריה, זה סיפור. סיפור אחד, לא סיפור, הרבה סיפורים לא מחוברים. קורא הדורות מראש. מי קורא את הדורות מראש? בורא עולם. אנחנו נמצאים בסיפור, נראה לנו שזה צירוף מקרה, או מקרה כזה, מקרה כזה, מקרה כזה, מקרה כזה, אבל האמת היא שכל המקרים האלה זה חלק מסיפור ארוך. אולי מה שמבטא את הרעיון הזה, מגילת אסתר. מגילת אסתר, אסתר זה אסתר, לא רואים, חושך. מגילה זה מלשון גילוי. מי שפעם מתבונן במגילת אסתר בכללותה, יראה דבר מעניין. הכל מתחיל בבלגן. משתי אחשוורוש, המן הרשע, צרות ליהודים, רוצה להשמין את כולם. זה החלק הראשון. החלק האחרון, מה? שמחה ליהודים. הכל... אפי אנד. איזה יופי, איזה... ואז גם החלק הראשון מקבל את הממד הנכון שלו. זה הייתה ירידה לצורך עלייה. ככה העולם. בראשית ברא אלוקים את השמיים והארץ. בהתחלה והארץ הייתה טוב אבו, טוב אבו, בלגן. אחר כך, ויום הרוקים יהיה אור ויהיה אור. ויהי ערב, התחלה ערב, אחר כך בוקר. כל ההיסטוריה שלנו בנויה ככה. חז"ל אומרים שההיסטוריה זה 6,000 שנה מאז בריאת האדם הראשון. 2,000 שנות תוהו, תוהו ובוהו, לפני מתן תורה. 2,000 תורה, עדיין גם בלגן יש. ו-2,000 שנות משיח. אז הוא הולך מלמטה למעלה. מהתוהו ובוהו אל המשיח. הזכרת אתמול עכשיו את העניין של המשיח. זה המבט שצריך להיות לנו. סקירה כללית. כל ההיסטוריה. ואיפה אנחנו, הדור שלנו, ואני בתוך הדור שלנו. מה המקום שלנו? מה התפקיד שלנו בדור שלנו? כל אחד עם התפקיד שלו. אם אתה יודע לשבץ את עצמך בדור, ולשבץ את הדור בתוך הדורות, אז אתה יודע את הערך שלך, את התפקיד שלך, את החשיבות שלך. אני אתן לכם דוגמה מההורים שלי. ההורים שלי היו חלוצים. הם באו לפני השואה. המשימה של הדור שלהם שבאו, התיישבות. ללכת להתיישב, כמו קיבוצים, כמו לפני הקמת המדינה, כמו. זה היה הדור הזה. הדור הזה שלפני הקמת המדינה, הוא, תפקידו היה, בין שהוא מודע לזה, בין שהוא לא מודע לזה, היה צריך, התפקיד שלו היה כמו את ההכנה, התשתית, להקמת מדינת ישראל. והם עשו את זה בשמחה, למרות שהיה קשה. ולא מה לאכול, ולא הייתה עבודה, ולא, 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 אבל היו אידיאליסטים. הם ידעו, זה תפקידנו, תפקיד שלנו בדור הזה, זה לעשות את הדבר. אותו דבר בדור שלי. הדור שלי לא פעם, יש חבר'ה שבועים וטועים מה התפקיד שלי בעולם, מה אני צריך לעשות? באים להתייעץ. אז אני שואל אתם, איך אתם רואים את הדור? לא, תעזבו את עצמכם רגע. אם תהיה סנדלר, או תהיה אינסטלטור, או תהיה רופא, או תהיה מה זה משנה. מה התרומה שלך לדור שלך? מה התרומה שלך? ואז אתה כבר לא פרטי. אתה כבר חלק מהדור כולו. למשל, כשהייתי צעיר יותר, בתקופה של לפני 50 שנה, המשימה של הדור שלי כנוער, כצעיר היה, קראו לזה להתיישב בספר. ספר זה היו יישובים בגבולות הארץ. עד הארץ הייתה, איך אומרים, היה גבולות מצומקים. זה היה סכנה, אבל זה היה שמחה, היינו אידיאליסטים. הלכנו להתיישבות, הלכנו לספר, הלכנו לפה. זה היה משימת הדור. ואז אתה עושה דבר כללי, אתה כבר לא אומר... אני צריך מקצוע בשביל להרוויח כסף וכל ותולו וכל זה. שאלו אותי מה המשימה של הדור היום. שאלו, נו, למה אתם לא שואלים? תן לכם עבודת בית. זה לא, תן לאדם לברר לעצמו מה בעצם, מה נדרש ממני כתרומה לדור שלי. מה נדרש ממני? אתה אומר להתיישב, בסדר גמור. השני אומר חינוך, בסדר גמור. כל אחד השני אומר הפצת תורה, בסדר גמור. אבל אז אתה הולך נניח להיות מורה או ללכת להתיישב, אבל אתה כבר לא עושה דבר פרטי, אתה כבר נהפך לאדם כללי. אתה כבר, למה? אתה מסתכל על החיים בפרספקטיבה גדולה. אתה רואה, מהי מגמת כל ההיסטוריה, מראשית ועד אחרית? אני בחוליה, בשרשרת הארוכה, בחוליה הזאת, החוליה, הדור שלנו זה חוליה בשרשרת, ומה אני בתוך החוליה הזאת, מה תפקידי בתוך החוליה הזאת? נהפכתי מאדם פרטי לאדם כללי. או אני אומר להרבה זוגות, לדעתי אחד הבעיות בדור שלנו, דור של אחרי השואה, לשקם את העם היהודי. לשקם את העם היהודי. 6 מיליון יהודים נרצחו. העם, איך אומרים, נקרט, העץ נקרט. צמח משהו חדש. המשימה שלדעתי, המשימה הכי חשובה, אני אומר, בדור בכללותו, זה להתרבות. במילים אחרות, להתחתן, להביא ילדים לעולם. אני אקרא דוגמה את המשפחה שלי. המשפחה שלי הושמדה, שמצד הוריי, אני אומר. לא נשאר לנו בעצם מצד אבי זכרונו לברכה שום דבר. מצד אמי זכרונה לברכה נשאר דוד אחד, וגם ממנו לא נשאר שום דבר. אם היו מוקמים היום הוריי, נפטרו לו לפני הרבה שנים יחסית בכל זאת, הם היו מאוד שמחים, אומרים, המשפחה השתקמה. למה? אם היום אני סופר, ואסור להגיד את המספר הסופי, כי אין הברכה שורה, אלה דבר הסמוי מן העין, אם אני סופר היום את מספר הצאצאים של הוריי היום, זה לא יאומן. זה לא יאומן. לא יאומן. יותר ממספר יורדי מצרים, אני מדבר על המשפחה הקרובה. לא יודע כמה ירדו למצרים, לא זוכר. יותר מ-70. כן, אני עושה, המסיבה הכי קטנה שאני עושה כאן לבר מצווה, למשהו לאלה, אין כבר מקום, מלא. מלא. אמנם, אמי זכרונה לברכה, כשבאו הילדים אחד אחרי השני בלי עין הרע, מה, כמה ילדים? עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד, אוי, 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 אוי. אמרתי לה, זה ההשקעה הכי טובה. זה התיקון לשואה. זה התיקון לשואה. נכון, נפתלי? גם אצלכם, כל שבועיים יש ברית מילה. בלי עין הרע. זה משימת הדור. וזה מתקיים הדבר הזה. מתקיים. רואים את זה בחוש. אז אם אתה מודע למשימה הלאומית, זה לחזק, להגדיל את מספר בני ישראל בעולם, עם היהודי בעולם, אז מה אתה עושה דבר ראשון? מתחתן! רגע, רגע, בלי רגעים! תתחתן מוקדם, יהיה לך יותר ילדים. תתחתן מאוחר, יהיה לך פחות ילדים. עד היום, מה? אז תפסיק עם התירוצים! אני התחתנתי בגיל מבוגר, לצערי הרב. אם הייתי נחתן יותר צעיר, וואי. לא רוצה להגיד מספרים. זה אמר לי, אהוד ברק פעם אמר לי את זה. פעם בירכתי אותו כשהוא היה מינו אותו לאלוף פיקוד מרכז, אז בדיוק אשתי ילדה את הבת הקטנה שלנו. בהדסה עין כרם, וגם אחיו ילד, נולדה לו בת. ובלי שיקראו אחד את השנייה, שניהם קראו לאותם ילדות באותו שם, נטע, ככה קראו להם, נטע. אבירת, טלפנתי לה, אמרתי לו, אני מברך אותך שתצליח בתפקיד שלך. דרך אגב, נולדה לי בת. אז הוא אומר לי ככה, תראה, דובלי, לא, סליחה שהקרא לי. אני עושה קריירה. אתה עושה ילדים. אתה יודע מה נשאר מהבן אדם בסוף? ילדים, זה הכי חשוב. זה נכון. זה נכון. אז זה משימת הדור. משימת הדור שלנו, באופן לאומי אני אומר, זה לשקם את העם היהודי מבחינה סטטיסטית, מבחינת מספר היהודים בעולם. או, או, עוד משימה שקיימת בדור שלנו, ההתבוללות. ממקביל לשואה שהייתה לנו ב, 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 בשואה, יש היום שואה שחלקים גדולים מעם ישראל, לא מדבר במספרים, אני לא יודע את המספרים, אבל אומרים במקומות מסוימים יותר מ-50%. הם כבר ברגל אחד אאוט, ובכלל יצאו מהעם היהודי, כי ילדים של גויים, והילדים של גויים כידוע הם כבר לא יהודים, ובלגן. ודאי, זו שאלה. זה הצלת נפשות. למה אני אומר? זה משימה. אנחנו לא יכולים לעצום את העיניים ולהגיד, זה לא my business, זה לא העסק. לא נכון. יאמר לזכותו של הרבי מלובביץ' הרחב"ד, שהוא כאב את הכאב הזה. והוא הלך והקים בתי כנסת ומוסדות במקומות המרוחקים ביותר, ברוסיה, במרוקו, לא יודע, בכל מיני מקומות. למה? להציל כמה שיותר יהודים מההתבוללות הזו. זה זכות גדולה, הזכות הזו. זה משימת הדור. כל היהודים שנמצאים היום בגלות הם בסכנה של התבוללות ממש. ממש סכנת התבוללות. מה צריך לעשות תורי האדם בסכנה? להציל אותו, לעזור. זה משימת הדור, אני אומר, בנוסף למשימות שלנו. אבל נחזור לעניין שלנו. מה? באים למכון מאיר, ואני אומר את זה בלי מרחאות. למה דווקא מוסד מראה? לומדים יהדות. זה בעיה, אבל אני אומר, זה העיקרון. תביא אותו אל הבאר, לשתות. איך להביא, כבר כל אחד עם הדרך שלו, השיטה שלו. אני מדבר על זה, אבל העיקרון הוא, אם אתה חי ואתה פועל ואתה בוחר מקצוע, בוחר מקום, בוחר אישה, בוחר זה, בוחר זה, אתה מנווט את החיים שלך, חיים שלך בידיים שלך. אם אתה רק חושב על עצמך, על הפרטיות שלך, אתה טועה בדרכי החיים. פעם אתה נוסע לכאן, פעם אתה נוסע לכאן, כי אתה אומר, מה אני אעבוד? אני אעבוד ככה, כמה אני ארוויח, כמה... זה לא המהות. מקצוע זה דבר שאפשר להחליף. פעמים אתה למדת משהו, אז זה פתאום נותן לך ביתה, זורקים אותך מהעבודה. פעם היה אחד איש אייטק כאן. שלמד, דוקטור לאייטק. יום אחד המפעל נסגר, הוא בא אליו, אני רוצה להגיד לך תודה שהמפעל נסגר, אין לי עבודה, אני מבוטל כל זה, אבל אני סוף סוף לומד תורה. לומד תורה. מבסוט. הוא השקיע את כל חייו במקצוע. היום הוא נדרש, המקצוע מחר מה? הוא לא נדרש. אז זה העיקר בחיים? לא. אבל אם אתה גם בוחר מקצוע, נניח, אז תבחר מה שהדור זקוק לו. הצגנו כמה דברים שהדור שלנו זקוק. ואז אותו מקצוע נהפך לדבר אידיאלי. כללי, וכבר אתה לא אדם פרטי, אתה אדם כללי. זה מה שהרב אומר, צריך לזכור את הכל בסקירה אחת, כל ההיסטוריה, את כל הבריאה כולה. הסקירה הזאת היא חשובה מאוד לדעת איפה אתה נמצא בתוך כל הכלל הזה, בתוך... איפה אתה נמצא לא רק בדור, כל המהלך, כל הדורות, מגיד מראשית אחרי, בינו שנות דור ודור, תבינו את הכל. ואז הערך של החיים שלך הוא לגמרי שונה מה שאתה רק סביב עצמך ותו לא, באופן פרטי. כן.
זה... יש עניין, כאילו,
לתת ללמוד
עבודה סביבתית, אבל זה סוציאלית דווקא במקום לצורך העניין...
יכול להיות.
זה עצמאי וזה יצפה פרטית.
שאלה מה המניע שלך. יכול להיות שאדם, שני אנשים ילמדו אותו מקצוע. שניהם רוצים להיות רופאים. לתרום, להיטיב עם האנשים. שני אנשים. אחד לומד כי הוא אידיאליסט. אחד לומד כי הוא רוצה להרוויח כסף. הם לומדים אותו דבר בדיוק. מה ההבדל בין שניהם? המניע. זה שעושה את מה שהוא עושה כי הוא אידיאליסט, הוא רוצה לעשות טוב לאנשים. ופתאום מישהו לא משלם לו כסף. מה יהיה? יאללה, חשבוני. אידיאליסט. השני, שכל מגמתו להרוויח כסף, הוא יכול לקסוס על יד החדר שלו. שילמת? כנס, לא שילמת? אאוט. יכול לקרוא דבר כזה? שניהם רופאים טובים. מקצועית, אני אומר. אבל שניהם במניע לגמרי שונה. זה אידיאליסט. זה כללי. וזה פרטי. זה מובן. אתה אומר עובד סוציאלי. זה מקצוע מצוין. הקלה שלי היא עובד סוציאלית. לא מבחינת להרוויח, אני לא עובד כמעט כלום. אבל מבחינת לתת. לעזור לאנשים, לא יהיה לאנשים. אבל אם אתה בא ואתה אומר, כמה אני ארוויח? חבל לך על הזמן. לך תהיה, אני יודע מה. דוגמה, אני אומר. הכל נגזר מהכלל. אם אתה חלק ממשהו, מהכלל, אז אתה, יש לך ערך, יש לך חשיבות, אתה חיים לגמרי אחרי. אבל אם אתה כל הזמן סביב עצמך רק, באינטרסים שלך, אז אתה פרובלמטי. מה עושה אדם פרובלמטי בדרך כלל? מחפש את עצמו. איפה הוא מחפש את עצמו? איפה? או שהוא לא נזדות דברים, הוא הולך למחמיר. בוא נחזור לרעיון שדיברנו עליו. הוא אומר, הטבע העולמי וכל יצור פרטי בתוך הטבע העולמי, ההיסטוריה האנושית וכל איש יחידי ומעצב צריכים להיות מסוכרים בסקירה אחת, ראייה כוללת, ראייה מערכתית. ככה צריך להסתכל על הכל כתוכן אחד. נכון שהתוכן הזה מתפרט לחלקים חלקים, אבל תוכן, מגמה אחת, תוכן אחד, כתוכן אחד בעל פרקים שונים, ואז ממהר את האורה של הדעה המביאה לידי תשובה לבוא. תשובה זה אתה שב אל המקום האמיתי שלך. מתי? שאתה רואה את כל התמונה בכללותה. ואתה יודע איפה אתה בתוך כל התמונה הזאת. מה היינו עושים בלי הרב קוק? איזה כל מילה כאן בשקל הקודש. סעיף A בבקשה, נקרא סעיף A. לפני זה היה גם דברי הקדמה. יש מה שנקרא ישועת הכלל. ישועת הכלל, הכוונה היא שלכולם יהיה טוב. אתה רוצה, לא רק שלעצמך יהיה טוב, אתה רוצה שלכולם יהיה טוב. כולם יהיה טוב. כמו מי? אברהם אבינו. אברהם אבינו, אפילו הסדום והמורה, כמה הוא מלמד זכות. אולי שם 50, אולי שם 40. בוא נמצא איזה נקודה, משהו טוב, טוב, שכולם יהיה טוב. לא רק לא להחריב אותם, רק לא להרוס אותם. הוא צודק אברהם אבינו. אז איך להגיע למדרגה הזאת? שאתה תרצה שיהיה טוב לא רק לעצמך, אלא גם שיהיה טוב לאחרים. זה מעניין אתכם?
זה אחרים.
לא סתם אחרים. לרשעים. כן, לרשעים. איך עושים את זה?
המחמה שלו הייתה שהם יצאו מהסדומיות והאמורה.
ודאי. איזו שאלה, הוא לא סתם מלמד עליהם זכות. הוא אומר, אפשר לתקן, איפה שיש קלקולים, אפשר גם לתקן, מה יש? ברסלבר כנראה. איך אומר, כל זמן שמישהו מאמין שאפשר לקלקל, ידע שגם אפשר לתקן, בכלל גדול. כן, חסידות ברסלבר. בוא נקרא את זה בתוכו. באמת, אי אפשר להתרומם אל התשוקה הרוחנית של ישועת הכלל. ישועת הכלל זה שכולם יהיה טוב. בלי תשובה פנימית עמוקה מכל חטא ועוון. תלוי באישיות שלך. אם אתה בעצמך מקולקל, לא מעניין אותך אחרים. אתה תקוע בתוך עצמך. אם אתה מתקן את המידות שלך, את המעשים שלך, את המחשבות שלך, אתה בעצמך מתוקן, אז אתה יכול להגיע לחיבור גם אל הכלל. קשוט עצמך, אחר כך קשוט אחרים. קשוט זה תהיה אמיתי. אוקיי. עם עצמך, אני תהיה אמיתי. אי אפשר להגיד, אני אידיאליסט באותו זמן לעשות דברים לא טובים. זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא מתאים אחד לשני. זה סותר אחד לשני. אמנם, נניח שאדם אומר, אני בא למכון מאיר ועושה תשובה. אבל, הוא אומר, אני עושה תשובה לא בשביל עצמי, בשביל החברים שלי, שישארתי מאחור, בשביל העם שלי, שהוא לא נמצא בחדר כרגע, הוא נמצא שם, בכלא רמלה, אני לא יודע, כל מיני מקומות. נניח שיש אדם כזה. יכול להיות שאדם אומר, אני, אם זה טוב, נניח, הדרך הזאת של היהדות, אני עושה, הולך בדרך הזאת, אבל לא רק בשביל עצמי, גם בשביל עמי. אם יש אדם כזה בעולם, תראו מה הוא יכול לעולה, מה הוא יכול לחולל, אדם כזה שהוא מתקן את עצמו בשביל שלכולם יהיה טוב. לא רק לא יהיה טוב. אמנם יחיד ששב במובן זה מוכלים לו ולכל העולם כולו. שאלו אותי איך? שאלו אותי איך? אני לא יודע, אבל אני נותן כאן איזו מחשבה, סברה. כי אתה חלק מהכל. ברגע שאתה חלק מהכל, אז כשאתה מתקן את עצמך, אתה גם מתקן את הכל. פשוט. זה כמו מכונית מקולקלת. יש פאנצ'ר. מכונית מושבתת. תיקנת את הפאנצ'ר. זה פרט. אבל גרמת לכל המכונית להיות שלמה. אמנם אתה לא חושב על זה, אבל אתה אומר, אני הולך לתקן את המכונית. אתה מתקן את הבורג הזה, אתה אומר מכונית. כן, תיקנת את הבורג הזה, תיקנת את כל המכונית. למרות שזה בורג בסך הכל. אם אתה מבין את זה. אז הוא אומר, אדם יחיד שעושה מתקן, אבל הוא אומר, מודע לזה, הוא אומר, אני, לא בשבילי אני מתקן. אני רוצה לתקן לאחרים. הוא מתקן את כל העולם כולו. וכן יכולים רבים להתעלות לתכונה האידיאלית, הגנוזה בנשמת האומה. האומה שלנו היא אומה עם נשמה טובה. איך? על ידי תשובת היחיד. דוגמה, משל, כהן גדול. כהן גדול ביום הכיפורים הוא אדם אחד. אבל אדם אחד מזכה את כולם. המידה הזאת של כהן גדול נמצאת בכולנו. בלי יוצא מן הכלל, אנחנו ממלכת כהנים וגוי קדוש. זאת אומרת, אם אתה תופס את הנקודה ואתה אומר, אני עכשיו מתפלל על כולם, מבקש על כולם, מתוך שאתה בסדר, לא שאתה... אתה מזכה את כולם. זה לא תיאוריה. אתה גורם לשינויים גדולים לכולם. אומר, נשמת האומה, הדור כולו, על ידי תשובת היחיד, עכשיו למטרה זו של התאפשרות, הזרחת, שוקת, גאון האומה בתארתה. תנסו פעם, מישהו ינסה פעם, לעשות תשובה בשביל כולם. לצאת איך אומרים, מהאינטרסנטיות, מהאגו, מהדברים האלה. וזה לא שם רק לאיזה כהנים גדולים שם, זה שם כל יהודים יהודים. דרך אגב, בזכות זה, זכינו למדינה. מה אתם זכינו למדינה? החלוצים הראשונים שבאו עוד לפני, אני יודע, הם לא באו בשביל עצמם. הם לא באו כאן ללקק דבש. אני יודע אם זה היה אני יודע, זה היו קשיים בראש פינה, יסוד המעלה, אני יודע, הראשון לציון. הם באו בשביל מה? לזכות את כל עם ישראל. הם דרך אגב היו מודעים לדבר הזה. הם היו אידיאליסטים. והם זיכו אותנו. אם אנחנו היום כאן יושבים בארץ ישראל, ומיליוני יהודים חיים כאן במקום, ובזכות הראשונים האלה, שיהיו אידיאליסטים, והם מזכים את כולם. זה מובן. לכן, כשעושים תשובה, חשוב גם מה המניע. לא רק אם אתה אומר, אני רוצה לעשות תשובה, שאני רוצה שיהיה לי טוב בחיים. בסדר גמור. אבל זה לא לשמע, זה לשם עצמך. אבל אם אתה אומר, אני עושה תשובה שלאחרים יהיה טוב, או, אתה משהו מיוחד.
יש גם עוד אפשרות.
מה האפשרות?
ככה,
נכון, אתה צודק. המודעות העצמית, נאמר, הערך העצמי של האדם, לא כל אדם מכיר בערך העצמי שלו. והוא, כמו שאתה אומר, ככה. רוצה שיהיה טוב, יהיה לו טוב, כל זה לא. אבל זה מדרגות בדבר. יש אדם שהשפעתו גדולה מאוד, ואדם שהשפעתו מזערית, יחסית, לאדם השני. בוודאי, בוודאי. מי שאופייני לב, אדם כזה שמזכה את כולם, אולי שמעתם עליו, קראו לו משה רבנו. אתם שמעתם על משה רבנו? הוא כל כולו קודש למען הכלל. למרות שחרפו אותו וגדפו אותו, עשו לו צרות בכל הדברים האלה. זה לא פשוט, הדבר הזה. זה מנהיג אמיתי. מנהיג אמיתי זה אומר, מה יצא לי? יבחרו בעדי, לא יבחרו בעדי. מנהיג אמיתי אומר, אני מוכן לסבול בשביל עמי. להסתכן בשביל עמי. להסתכן, פשוטו כמשמעו. היו כמה ראשי ממשלות כאלה, שהם זכו להיות ראשי ממשלות בגלל שהם מוכנים להילחם, להסתכן למען הכלל. שמיר, זכרונו לברכה. הוא היה לוחם לחי, זה היה מיעוט שבמיעוט, שלא הוריד את הדגל, הוא אומר, חירות ישראל, כל הדברים, זה לא הולך לאיבוד. אחד בעד כולם. זו קבוצה מצומצמת של אנשים שהיו מוכנים לסכן אתכם ממש, לזכות את עם ישראל. גם בגין, זכרונו לברכה, היה במחתרת, היה בזה. מוכן לסכן את עם ישראל לכם. כן. גם היה כמה מנהיגים, כמו היה רבין, שהוא היה לוחם, נלחם, היה הקדיש את חייו לביטחון ישראל. זה אחד בעד. כולם, מסר את עצמו למען הכלל. זה לא הולך ללימוד. הם זוכים, האנשים האלה, להניג גם, להניג את הציבור, להניג את העם. התפיסה הזאת שאני חי לא בשביל עצמי רק, אלא גם בשביל לתת, מדרגה. אבל אם אתה אומר לא מעניין אותי, תגיד לא מעניין אותי. זה בסדר. זה גם נשמה טובה. בסדר. אחרת אלוקים היה מביא אותך לעולם. בסדר גמור, תהיה מבסוט בשלך. איך אומרים, אשרי יושבי ביתך. גם בבית מבסוט, מסתכל בטלוויזיה, מבסוט. זה בסדר. אז זה לא התפקיד שלך. בדרך שאדם רוצה, מוליכים אותו. בסדר. אל תקבל את זה קשה, בסדר? תקבל את זה קל. לכבד כל אחד. כל אחד בתפקידו, כל אחד במדרגתו. זה לא... אבל יש כאלה שכן מזכים את הרבים. טוב, רבותיי, שנזכה להיות מהסוג הזה שהרב מדבר עליהם. כאלה גאולה שלמה, נחמה שלמה, מהרה בימינו אמן.